שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של קבוצת עזריאלי. לידיעתכם, כל משתתפי השיחה הינם במצב האזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. הוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא קישו על הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום רביעי 23 במרץ 2016. איתנו על הקו נמצאים מר יובל ברונשטיין, מנכ"ל החברה, וגברת עירית פילוסוף, סמנכ"ל כספים. לפני שאני מעבירה את השיחה למר יובל ברונשטיין, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, כל הנתונים ו/או התוצאות שיוזכרו בשיחה זו הינם תחזיות עתידיות, הכוללות סיכונים ואי-ודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. זכות הדיבור מעברת כעת למר יובל ברונשטיין. מר ברונשטיין, בבקשה.
תודה רבה, בוקר טוב. אנחנו גאים ושמחים לפרסם את הדוח השנתי ואת הדוח של הרבעון הרביעי. שיחת הוועידה, אני השנה אתמקד יותר בדוחות שלנו וקצת פחות בראיית המאקרו, על אף שאני אתייחס גם לראייה הרחבה יותר, ובעצם נעבור על הקניונים, על המשרדים, על היזום, על הדיור המוגן, על ארצות הברית, ועל כלל הפעילויות שלנו. בפתיחה אני אגיד שהתוצאות בנדלן הן תוצאות חריגות, יוצאות דופן. אנחנו רואים גידולים גם ב-NOI, גם ב-NOI same property של 9% ב-NOI ו-5% ב-same property. נעמיק בזה בהמשך. אנחנו רואים גידולים ב-FFO של 11% ו-10%. גם בזה נעמיק בהמשך. אבל למעשה עם התוצאות בכל מה שנוגע לנדלן שלנו הטובות ביותר בשנים האחרונות, ואנחנו מאוד גאים על כך. אני אתחיל בתחום הקניונים, ובעצם אני אחזור על מה שאני אומר בשנים האחרונות, וזה חוזר על עצמו מדי שנה, ואולי השנה, הייתי אומר שנת 2015, אפילו בצורה משמעותית יותר. וזאת העובדה שברמת המקרו, הצריכה הפרטית במדינת ישראל עולה, הצריכה הפרטית לנפש עולה, שיעור החיסכון בירידה, החוב למשק בית נמוך, יש גידול באוכלוסייה, וזה בא לידי ביטוי בשני מקומות. זה בא לידי ביטוי בצריכה כמובן בכללותה, כפי שהיא באה בקניונים ומרכזי המסחר, וכפי שהיא באה ברכישות באינטרנט, שגם לנושא הזה נתייחס במילה או שתיים בהמשך. כפי שזה בא לידי ביטוי ברמת המקרו, ככה זה בא לידי ביטוי ברמת המיקרו. אני מפנה את תשומת לבכם לשקף מספר 8. שקף מספר 8 במצגת למשקיעים. אנחנו התייחסנו גם לגידול בפדיונות בקניוני עזריאלי וגם לעומס על הסוחרים. לגבי הגידול בפדיונות, אנחנו יכולים לראות שאם מסתכלים על כלל הקניונים, כולל הקניונים או הקניון שסיימנו בשנת 2015, קניון רמלה, הגידול בפדיון הוא 7.8%. כשמסתכלים ללא רמלה, הגידול הוא 4.8%. כשאנחנו מסתכלים והוספנו את זה בצורה מאוד מפורשת על הגידול בפדיונות של חנויות זהות, לפי המדגם של ריס, שלא לוקח בחשבון את כל החנויות, אבל בהחלט לוקח מדגם מאוד גדול, אנחנו רואים שהגידול בפדיונות בקניוני עזריאלי הוא 3.9%, הגידול בכלל הקניונים האזוריים ובכלל הוא 2.5%, דרך אגב, הגידול בכלל מרכזי המסחר הוא 1.7%, והגידול בפאוור סנטרים הוא קרוב ל-0.1%. אני הוספתי את זה בצורה מפורשת, משום שגם אחרי שמנטרלים שטחים נוספים חדשים, לדוגמת קניון איילון, ולדוגמת שטחים שנוספו בחברות אחרות, בהיקפים מאוד מאוד משמעותיים, אני חושב שהפרמטר של חנויות זהות הוא פרמטר מאוד רלוונטי כדי לבחון את הגידול בפדיונות, ואני יכול להגיד לכם שעל פי הנתונים האלה הגידול בפדיונות בקניוני עזריאלי הוא הגבוה ביותר, בצורה משמעותית גבוה יותר מאחרים. הממוצע של 2.5% הוא לפחות גבוה יותר מכמה חברות אחרות שפועלות בענף הזה, ואצלנו 3.9%. הנתון השני שרציתי להתייחס אליו זה העומס שמוטל על הסוחרים. כמו שאתם רואים, אנחנו ציינו פה, כפי שפרסמנו בשנים קודמות, את העומס שמוטל על הסוחרים, קרי שכר הדירה חלקי הפדיון, ואנחנו רואים שלאורך 7 שנים שציינו פה, אנחנו רואים יציבות, ואפילו בשנה האחרונה, שנת 2015, אנחנו רואים ירידה של כ-4%, מ-12.3% ל-11.9%. אנחנו מחשבים את העומס, פה חשוב לי שתהיה הקשבה, אנחנו מחשבים את העומס בצורה מאוד פשוטה. אנחנו לוקחים את השכר דירה הממוצע למטר של הסוחרים שבגינם יש פדיונות בקניונים, ומחלקים את זה לפדיון של אותן חנויות. קרי, אותם מטרים שמניבים את שכר הדירה חלקי אותם מטרים שמניבים את הפדיון. יש גם חברות שנוהגות אחרת, או לפחות חברה אחרת שנוהגת אחרת. הדרך הזאת היא הדרך שבה אנחנו לא פועלים, אבל אני בכל זאת אסביר אותה, וגם אסביר את ההשפעה של הדרך הזאת על התוצאות שלנו, אם היינו נוהגים באותה שיטה. יש דרך שבה למעשה השכר הדירה הממוצע למטר בקניון לא כולל רק את אלה שמניבות פדיון, אלא גם שטחים נוספים שאינם מניבים פדיון, קרי מחסנים, שטיפות, מכוניות, גלריות, חדרי חוגים, השטחים נוספים שנמצאים בקניון. שטחים אלה, בדרך כלל, משלמים שכר דירה ממוצע למטר יותר נמוך מהחנויות עצמה. קרי, בשיטה הזאת שכר דירה ממוצע למטר כולל את החנויות והשטחים הנוספים. את זה מחלקים בפדיון של המטרים של החנויות בלבד. בטכניקה הזאת, שכר הדירה לממוצע למטר בדרך כלל נמוך יותר בגלל השילוב, כפי שאמרתי, של שטחים נוספים, והפדיון מחולק במטרים של החנויות בלבד. כלומר, המטרים של שכר הדירה אינם זהים למטרים של הפדיון. דרך אגב, אם אנחנו היינו מיישמים את השיטה הזאת בקניונים שלנו, שהיא דרך אחרת מהדרך שבה אני תיארתי שאנחנו עושים את זה, אז העומס על הסוחרים היה נמוך, לעתים ב1.5% בקניונים מסוימים, לעתים ב2.5% בקניונים אחרים, קרי הממוצע הוא ב כ-2% פחות. אנחנו לא מציגים את זה, משום שאנחנו חושבים שהדרך שבה אנחנו נוהגים, קרי לוקחים רק את שכר הדירה הממוצע של החנויות, ומחלקים בשכר הדירה, בפדיון של החנויות, זאת הדרך הנכונה בשביל לראות את העומס שמוטל על סוחרי החנויות, ולא החוגים שסוחרים את המחסנים. נקודה הבאה, היא הנקודה שאני חושב שאנחנו בה מצטיינים, מקדמים ובעצם פועלים בכדי לייצר מנועי צמיחה עתידיים בתחום הקניונים, וזה ההרחבות והיזום שלנו. שני קניונים שידוע שאנחנו בתהליכי הבנייה שלהם, ראשונים ושרונה, ייפתחו אחד בתחילת 17 והשני לקראת סוף 17, אנחנו חושבים שיש פה בהחלט פוטנציאל עתידי משמעותי. בנוסף, אנחנו פועלים להרחבה של הקניון במלחה, אנחנו פועלים להרחבה של הקניון בחיפה, אנחנו פועלים להרחבה במגרש שנמצא לצידי הקניון באקו שרכשנו אותו, אנחנו פועלים, כפי שאתם יודעים, להרחבה של קליון עזריאלי פה בתל אביב, נתייחס לכל הפרויקט הזה בהמשך. אנחנו משפצים את הפרויקטים בבאר שבע בירושלים. אנחנו פותחים חנויות חדשות בחיפה, זאפה בחיפה, אורבניקה בחיפה, אורבניקה בבאר שבע, אורבניקה באזריאלי. כלומר, אנחנו עושים הרבה מאוד פעולות משמעותיות, מדובר על היקפים משמעותיים, שייצרו מנועי תמיכה עתידיים לקניונים הקיימים שלנו, בנוסף ליזום שיש לנו, בקניונים שיש לנו ברחבי הארץ. סך הכל, אם אני מסכם את תחום הקניונים, אנחנו רואים גידול ב-NOI, גידול בפדיונות, ירידה בעומס שמוטל על הסוחרים, הרחבות ויזום עתידי באופן משמעותי, ולכן, כפי שאנחנו רואים את התחום הזה בהמשך, אנחנו בהחלט רואים בו פוטנציאל גדול. יש בכל זאת שני נושאים שהייתי רוצה להתייחס אליהם, שהם בהחלט מהווים, הייתי אומר, שווים התייחסות גם בהיבט הפחות חיובי. אחד, הפתיחה של השוק הסיטונאי בתל אביב, שכנראה זה יקרה לקראת סוף השנה הזו, זה בהחלט איום שאנחנו נערכים אליו, בכל מה שנוגע לקניון עזריאלי בתל אביב. קניון עזריאלי בתל אביב, כפי שאתם מכירים אותו היטב, הוא ניזון מהרבה מאוד תנועה שלא קשורה לקהל ההתייחסות שלו בתל אביב, אבל בהחלט גם קהל מתל אביב רלוונטי ורלוונטי מאוד לקניון עזריאלי. בהיבט הזה הפעולות שאנחנו עושים, עשינו ועושים, זה גם הוצאת המשביר ופתיחה של זרה גדולה וסטרדיבריוס גדולה, וגם הכנסנו חנויות זרות, רשתות זרות נוספות גדולות לתוך הקניון בשנה האחרונה. צריך לציין שדרך אגב הפעולות האלה פגעו בנו בטווח הקצר כמובן ב-NOI, אבל אנחנו רואים אותן כאלמנט מאוד משמעותי לקראת ההמשך ולקראת התחרות שתהיה לך שיפתח השוק הסיטונאי. אני מצפה שיקח זמן לא קצר לשוק הסיטונאי לקבל את הנפח בהתייחס להיקף המסחר שיש שם, אבל בהחלט זה מתחרה וצריך גם להתייחס לזה. הנושא השני הוא האינטרנט. כמו שאנחנו רואים, אנחנו בעצם למדים שהגידול בצריכה בישראל מביא לידי כך שהוא פועל בשני ערוצים. ערוץ אחד הרבה יותר גדול זה הקניונים והמסחר הפיזי. אנחנו רואים שם גידול משמעותי בקניונים שלנו בפדיונות, ואנחנו רואים שגם בממוצע הכלל ארצי, לפחות לפי הריס, אנחנו רואים גידול של 2.5%. אבל אנחנו רואים במקביל גם גידול ברכישות באינטרנט. כרגע חלק גדול מהרכישות באינטרנט הם רכישות של מותגים שנמצאים מחוץ למדינת ישראל. בהחלט בראייה ארוכת טווח אנחנו רואים אנחנו חושבים שהאינטרנט יש לו סיכוי לגדול גם בשוק המקומי. כשאנחנו רואים את היקף החדירה בישראל לעומת היקף החדירה בעולם, סך הכל אנחנו רואים מספרים זהים ולא שונים בישראל ביחס למה שקורה בעולם. זה בהחלט עוד נדבך שיצמח במקביל לצמיחה בקניונים, ואנחנו רואים פה למעשה עוד אפיק רלוונטי, דרך אגב, גם לפעילות של קבוצת עזריאלי. בסופו של דבר, שמסתכלים על הדרך שבה זה גדל בעולם, אנחנו רואים שחנויות האינטרנט פותחות חנויות בקניונים הפיזיים, ואנחנו רואים חנויות בקניונים הפיזיים שפותחות חנויות באינטרנט, ולמעשה אנחנו רואים שהפעילות הזאת משולבת אחת בשנייה. מילה אחרונה על עניין הקניונים ומילה אחרונה בהיבט הזה על הפדיונות, וזה גם פורסם בצורה ארצית, לפחות לפי אותם נתוני ריס שפרסמו עשרת הקניונים שבהם היה את הגידול הגדול בפדיונות בשנת 2015. מתוך העשרה האלה ארבעה קניונים היו של עזריאלי, קניון מודיעין, קניון איילון, קניון ירושלים, דרך אגב כל השלושה האלה היו חלק מהארבעה הראשונים, קניון חולון, קרי בעצם הייתה לנו הצלחה מאוד גדולה בהיבט הזה בשנת 2015. נושא הקניונים. אני עובר לנושא המשרדים. דיברנו על זה לא מעט בעבר, אני הסברתי את התפיסה שלי שנוגעת לשטחי המשרדים בתל אביב, גם כיום וגם לאור הגידול העתידי בשטחי המשרדים פה במרחב של תל אביב. אני חושב שהמספרים שלנו בהיבט הזה מדברים בעד עצמם, גם הגידול ב-NOI, גם הגידול ב-FFO, ואולי בעיקר הגידול בשיווק שיש לנו בנכסי המשרדים השונים. אנחנו, כפי שרשמנו, רק בחודש האחרון שיווקנו 25,000 מטרים בסרונה, סך הכל שיווקנו בסרונה 45,000 מטרים, ברבעון הרביעי שיווקנו בחולון 11,000 מטרים. למעשה, אנחנו רואים אפילו גידול בביקוש למשרדים, ואני מצפה שאנחנו נמשיך בקו הזה משום שההתעניינות שיש במשרדים בתל אביב כיום היא התעניינות אדירה. אנחנו אפילו דיווחנו בדוח הזה לראשונה על הפרויקט שלנו שנקרא עזריאלי טאון, פה בצמידות למידטאון ולמרכז עזריאלי. דיווחנו על כך שאנחנו מצפים שאנחנו נזכיר חלק ניכר מהשטחים עוד לפני תחילת ההקמה של הפרויקט. אנחנו נמצאים במסעים ומתנים מתקדמים עם סוכרים מאוד משמעותיים על חלק מאוד משמעותי מהפרויקט, ואני חושב שזאת עוד אינדיקציה בנוסף להצלחת השיווק בסרונה, הרבה דרך אגב מעבר לציפיות הראשוניות שלנו. גם עזריאלי טאון זה אינדיקציה להיקפי הביקוש המשמעותיים שיש בתל אביב היום לשטחי משרדים, ואני חושב שאנחנו בדיוק בזמן עם הרבה מאוד סחורה של משרדים בתל אביב, וזה יבוא לידי ביטוי לא עוד הרבה מאוד זמן, משום שהפרויקט בסרונה הולך ומתקדם כפי שאתם רואים בקצבים מאוד גדולים בהיבטי הבינוי, הרבה יותר מהפרויקטים שנמצאים מסביבו. גם במרכז עזריאלי וגם בהרצליה, במרכזים הקיימים שלנו, אנחנו רואים גידול משמעותי ב-NOI. הגידול הוא תוצאה של החלפה של שטחים או חוזים שמתחדשים לסוחרים קיימים. אנחנו דיווחנו במצגת הזאת בשקף 14, שבמרכז עזריאלי התחלפו או חידשו חוזים של 23,000 מטרים בשנה הזאת, כאשר הגידול הממוצע בשכר הדירה הוא של 9%. 9% זה גידול עצום. אני מדבר על גידול בשכר דירה בחוזים מתחדשים, גידול עצום, שעוד פעם לא חווינו במרכז עזריאלי. הרצון פה לזכור שטחים, הבעיה היא פה מיעוט שטחים מתחלפים ולא יתר של שטחים מתחלפים, וכל שטח שמתחלף אנחנו בהחלט זוכרים פה לגידול משמעותי בשכר דירה. אותה תמונה אנחנו רואים בהרצליה, גם בהרצליה כפי שאתם יכולים לראות בשקף מספר 15, גידול משמעותי ב-NOI. הגידול המשמעותי ב-NOI הוא תוצאה של חידוש, כי אין לנו תפוסה נוספת כי אנחנו ב-100%, חידוש של חוזים עם סוחרים קיימים. מילה לגבי הדיור המוגן, כפי שאתם רואים אנחנו פועלים במרץ גם במנוע התמיכה הזה. אנחנו הגדרנו לעצמנו את הרצון להיות עם 5 בתים בפרק זמן של 3 ו-4 שנים. רכשנו קרקע נוספת בראשון לציון בדיור המוגן לפני כחודש במחיר של 26 מיליון ללא הוצאות פיתוח ו-48 מיליון עם הוצאות פיתוח. אנחנו חושבים שזה מחיר שהוא בהחלט מחיר אטרקטיבי מבחינתנו. אנחנו רכשנו את פלס בשנה הזאת, מקדמים את השיווק במודיעין, כפי שאתם יודעים. הזכרנו עד עתה, או נרשמו עד עתה, כ-80 יחידות דיור, לרבות פיקדון ששמו בגין ההרשמה הזו. ואנחנו מתחילים בשיווק של להבים, ברבעון הקרוב, הרבעון השני של 2016. אני רוצה לעבור בשקף מספר 17 ו-18, לגבי היזום שלנו בצורה מסודרת. כשמסתכלים על סך הכל הפרויקטים, כפי שדיווחנו, אנחנו מדברים על היקפי השקעה של מעל 5 מיליארד שקלים. בטבלה ששמנו בעמוד 18, החרגנו בכל מה שנוגע לצפי ה-NOI שלנו וה-FFO שלנו מהפרויקטים ביזום, את הפרויקט של הרחבת מרכז עזריאלי תל אביב וקרקעות חולון. החרגנו אותם משום שמועדי לוחות הזמנים לגביהם עדיין לא נקבעו, אבל בכל זאת אחרי שאני אתייחס ל-NOI אני אתייחס למרכז עזריאלי בתל אביב. לגבי הפרויקטים שלגביהם פירטנו גם את תחזית ה-NOI. הפרויקט הראשון, שמתקדם כפי שאמרנו בקצבים מאוד מהירים, זה מרכז עזריאלי שרונה. לראשונה, שמנו צפי NOI למרכז עזריאלי שרונה, וצפי ה-NOI ששמנו בין 200 ל-210 מיליון שקלים. אנחנו מכירים לא מעט חברות נדל"ן מניב גדולות בישראל, שסך ה-NOI של כל החברה, הוא בערך בסדר הגודל הזה של 200 עד 210 מיליון שקלים. פה מדובר במרכז אחד שנסיים אותו במהלך 2017, אולי אפילו נקדים את לוחות הזמנים שהגדרנו מלכתחילה קרי הרבעון הרביעי של 2017. אנחנו מצפים שזה יהיה ברבעון השלישי כבר של 2017. אני חוזר, אנחנו מדברים על צפי NOI של בין 200 ל-210 מיליון שקלים. סך הכל ה-NOI הצפוי מכלל הפרויקטים שלנו, פרט לשני הפרויקטים שהזכרתי קודם, הם 400 מיליון שקלים, על השקעה צפויה של בין 3.5 ל-3.7 מיליארד שקלים, קרי תשואה של בין 10% ל-11%. צריך לקחת בחשבון, שאני מדבר על פרויקטים שמרביתם יסתיימו בשנים הקרובות מאוד. מרביתם בשנים הקרובות מאוד, ושמנו גם לוחות זמנים, וכפי שכבר למדתם בעבר, אנחנו או שאנחנו עומדים בלוחות הזמנים, או שאנחנו אף לעתים מקצרים את לוחות הזמנים. עלינו לראשונה בתחזית הזאת גם את עזריאלי טאון, כי בגלל המסעים המתנים המתקדמים שאנחנו מקדמים בנוגע לפרויקט הזה, אנחנו כבר קבענו לעצמנו את לוחות הזמנים, לוחות הזמנים הם בחצי השני של 2020. זה הפרויקט היחידי מכלל הפרויקטים שהוא רלוונטי ל-2020, אבל קבענו את זה כבר עתה בגלל מסעים ומתנים מתקדמים שמתנהלים גם לגבי הפרויקט הזה. סך הכל אנחנו מאוד מאוד גאים ברשימה הזאת. אני יכול להגיד שרמת הסיכון ברשימה הזאת הולך ופוחת. מדובר על שרונה שאנחנו מתקדמים מאוד בשיווק של שרונה ותיארתי את זה, ובקצב מהיר מהמתוכנן. מדובר בראשונים שאנחנו שם מתקדמים היטב. מדובר בחולון ששם את ההישגים שלנו אתם כבר מכירים לאורך זמן. עזריאלי טאון שאנחנו מרגישים מאוד טוב עם הביקושים שיש למשרדים בתל אביב. ושני פרויקטי הדיור המוגן, שלגבי אחד מהם התחלנו בשיווק במודיעין, ולגבי השני נתחיל ברבעון הקרוב. מילה אחת על ההרחבה של מרכז עזריאלי בתל אביב. אנחנו אומרים הרחבה, אבל צריך לזכור שמדובר בפרויקט בסדרי גודל שקרובים מאוד למרכז הקיים. קיבל פרסום אתמול, הוועדה המחוזית אישרה את למעשה אישרה את הפרויקט להפקדה להתנגדויות, קרי אנחנו בשלב מאוד מתקדם בטבע, אנחנו מתכוונים לעלות על הקרקע כבר בחודשים הקרובים אחרי הפינוי של ידיעות אחרונות, שהתבצע בסוף החודש הזה. מדובר על פרויקט שבו יש זכויות בהיקף של בין 120 ל-140 אלף מטר, 290 יחידות דיור, קטנות, ניתן להפוך אותן ליחידות יותר גדולות. דרך אגב, הערכת השווי של קרקע לכל דירה היא כמיליון שקל. יש זכויות למסחר של כ-18,000 מטר נוספים למרכז עזריאלי. זכויות משרדים כ-60,000 מטר. זכויות דיור מוגן כ-20,000 מטר לכ-200 יחידות דיור מוגן. סך הכל פרויקט של כ-85 קומות, ואת הקרקע רכשנו בסך הכל ב-370 מיליון שקל. חלק ניכר מהתשלום מתבצע בסוף החודש הקרוב. להערכתי, רק השווי של הזכויות של הדירות מתקרב לשווי של כל הקרקע, ותזכרו, מדובר פה על 18 אלף מטר נוספים שהצטרפו למרכז עזריאלי הקיים. אמרתי 120 עד 140, משום שבכל מה שנוגע לשטחי דירות המגורים, אנחנו מציגים את שטח הפלדלת בלבד, אבל אם מסתכלים על השטח בכללותו, הוא כמובן יותר גדול. כמו שאמרתי, את הפרויקט הזה לא לקחנו בחשבון, על אף שאנחנו עולים על הקרקע ממש בחודשים הקרובים, משום שעדיין אין לנו תב"ע סופית, וכשאין לנו תב"ע סופית, אנחנו לא לוקחים את זה בחשבון. אני מפנה תשומת לבכם לשקף מספר 19. שקף מספר 19 הוא מתייחס ל-NOI הקיים שלנו, לגידול הצפוי כתוצאה מהפרויקטים היזמיים, כפי שתיארתי קודם, חלקם הגדול בשנים הקרובות, ותוספת ה-NOI מהעובדה שחלק מהפרויקטים שסיימנו השנה בעצם יהיו בשנה הבאה על בסיס של שנה שלמה, ושיווק נוסף בפרויקטים שלקראת סיום במהלך השנה הנוכחית. למעשה, מה שניתן לראות בשקף הזה, שאנחנו מצפים לעלייה של 38% ב-NOI בפרק הזמן הרלוונטי, מ-1,238 מיליון שקלים ל-1.7 מיליארד שקלים. כשמסתכלים על ה-FFO, בהתייחס לאותם פרויקטים והפחתת הוצאות המימון, אנחנו רואים גידול של 49% מ-874 מיליון ל-1.3 מיליארד. אני רוצה עוד פעם להדגיש, לא מדובר בפרויקטים על העת, לא מדובר בדברים שאין לגביהם ודאות לגבי מועד ההשלמה שלהם, ואפילו לא מדובר בפרויקטים שלא שווקו. חלק מהפרויקטים האלה משווקים במידה מאוד משמעותית, חלקם אנחנו נמצאים בתחילת השיווק שלהם, אבל בכל אחד מהם אנחנו רואים התעניינות וביקוש מאוד משמעותי, כפי שבא לידי ביטוי בסרונה, במודיעין ובאזליטאון ובראשונים בחודשים האחרונים, כפי שדיווחנו. נושא הבא שרציתי להתייחס לגביו, זה בעצם הנושא שנוגע לחו"ל. כפי שאנחנו חווים באמת תקופה מאוד מוצלחת בישראל, ככה לגבי פרויקט אחד שלנו בחו"ל, כפי שהזכרתי כבר בעבר, יש לנו סוחר שעזב אותנו באותו פרויקט, ובעצם עבר לבניין שהוא בנה לעצמו. מדובר בקרוב ל-20 אלף מטר, רבע עד שליש מעשה שטח. אנחנו הזכרנו לסיטי בנק וחתמנו אותם את העסקה ברבעון הזה, בשכר דירה שגבוה במידה ניכרת משכר הדירה הקודם, אבל עדיין לפנינו אתגר להזכיר שם בין 12,000 ל-15,000 נוספים, ואני בטוח שנעמוד באתגר הזה, אבל בתקופה הזאת ביוסטון, ששם נמצא הנכס, זה בהחלט משימה, ואני מקווה שנעמוד בה ונעמוד בה היטב. אין ספק שיש פה פוטנציאל גדול לעליית שכר דירה, משום שהסוחר שעזב הוא הסוחר ששילם את שכר הדירה הנמוך ביותר במרכז שלנו באותו נכס, משום שהוא היה סוחר גדול. אלה דבריי, אני אעביר את זכות הדיבור לעירית, אחרי זה יהיו שאלות, ואחרי זה אני אסכם את המצגת. בבקשה.
בוקר טוב לכולם, וחג פורים שמח. אז בהמשך לסקירה של יובל, אני רוצה להתייחס למספר סעיפים בדוחות הכספיים בשנת 2015 ולרבעון הרביעי בפרט. הרבעון הרביעי כלל עדכון שמאויות לכלל נכסי הנדל"ן של הקבוצה, גם בישראל וגם בחו"ל. רווחי השערוך שרשמנו בתקופת הדוח בשנת 2015 התקמו לכ-179 מיליוני ש"ח. עיקר עליית הערך נבע מעליות ב-NOI המייצג של הנכסים, וחלקה נבע מעדכון זניח בשיעור היוון. ניתן לראות כי שיעור היוון המשוכלל לנכסי הנדלן המניב אינו כ-7.5%, ירידה של כ-0.1% בלבד מתום שנה קודמת. דרך אגב, לתשומת לבכם, הערכות השווי כוללות כבר היום עלויות עתידיות לשיפוץ קניון הנגב וקניון ירושלים בהיקף של כ-70 מיליון שקלים, וזאת בנוסף למה שהושקע עד מועד הדוח. עלויות אלה באו לידי ביטוי בשמאויות והקטינו את עליות הערך משיערוך הנכסים. שווי נכסי הנדל"ן להשקעה ונדל"ן בהקמה עלה מכ-18.8 מיליארד ש"ח בתחילת השנה לכ-20.5 מיליארד ש"ח בתום השנה. גידול של כ-1.7 מיליארד ש"ח שמהווה 10% תוספת להיקף הנכסים. עיקר העלייה נובעת מרכישת בית הדיור המוגן פלס תל אביב, שאני מזכירה לכם שהדיור המוגן פלס נכלל בנדל"ן להשקעה, אבל כל פעילות המדיקל היא נכללת ברכוש קבוע והיא לא חלק מהנדל"ן להשקעה. בנוסף, המשכנו את ההשקעה בפרויקטים ביזום, בהתאם ללוחות הזמנים ולתקציבים המתוכננים, וגם זה בא לידי ביטוי באותם 1.7 מיליארד ש"ח גידול בנדל"ן. שימו לב שכל שמונת הפרויקטים ביזום שמפורטים במצגת בעמוד 18, למעט הבניין האחרון במרכז העסקים בחולון, שבנייתו תושלם כבר בסוף החודש הקרוב, עדיין מוצגים בהתאם לעלות שהושקעה בהם, ולא בהתאם לשווי ההוגן שמגלם בתוכו רווח יזמי. בשנת 2016 אנחנו צפויים להכיר בחלק מרווחי היזום הגלומים משערוך מרכז עזריאלי שרונה ומרכז עזריאלי ראשונים. ה-FFO מפעילות הנדלן המניב עלה מכ-787 מיליון ש"ח בשנת 2014 לכ-874 מיליון ש"ח בשנת 2015, גידול של כ-11%. עיקר הגידול ב-FFO מיוחס לגידול ב-NOI ולהפחתת עלויות המימון. ה-NOI בתקופת הדוח עלה בכ-104 מיליון ש"ח, שמהווים גידול של כ-9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, וה-NOI ברבעון עלה בכ-30 מיליון ש"ח, שמהווה גידול של כ-10% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ה-Same Property NOI לשנת 2015 הינו בנטרול ה-NOI מקניון עזריאלי רמלה, שנפתח במרץ 15, נטרול הנכס שרכשנו ביוסטון טקסס בספטמבר 14, 8 West, ובנטרול בית הדיור המוגן פלס תל אביב שנרכש ביולי 15. גם במדד זה נרשם גידול של כ-5.5% ביחס לשנת 2014. הקבוצה ממשיכה לשמור על יציבותה הפיננסית, אין ביכולתה איתנה לייצר תזרים מזומנים מתמשך מפעילות שוטפת, ואין בהיקף העצום של הנכסים הלא משועבדים של הקבוצה, אשר היקפם עומד נכון למועד הדוח על כ-16.9 מיליארד ש"ח, יותר מ-70% מסך נכסי הקבוצה. חוב נטו למאזן הינו כ-23%, ויחס ההון עצמי למאזן הינו כ-57%, בדומה לתום שנה קודמת, למרות הגידול בהיקפי החוב. היקף הנכסים של הקבוצה עלה מ-21.8 מיליארד ש"ח בתחילת השנה לכ-24.3 מיליארד ש"ח בתום תקופת הדוח, גידול של כ-2.5 מיליארד ש"ח. הוצאות הנהלה וכלליות עמדו השנה על כ-60 מיליון ש"ח, קיטון של כ-5 מיליון ש"ח המהווים כ-10% קיטון בהוצאות לעומת שנת 2014. עיקר הקיטון נובע מהפחתת עלויות השכר בגין נושאי המשרה, לרבות יו"ר הדירקטוריון. הוצאות המימון של החברה בשנת 2015 קטנו בכ-6 מיליון ש"ח והסתכמו בכ-102 מיליון ש"ח לעומת כ-108 מיליון ש"ח אשתקד. זאת למרות גידול בהיקף החוב הפיננסי של החברה שגדל מ-5.3 מיליארד ש"ח בתום שנת 2014 ל-6.5 מיליארד ש"ח בתום השנה הנוכחית. סך גיוסי החוב של החברה בשנת 2015 במסגרת אג"ח ציבורי סדרות ב' וג' הסתכמו בכ-2.2 מיליארד ש"ח. מחזורי החוב של החברה בשנת 2015, מחזורי החוב, סליחה, של החברה בשנת 2015 הביאו להפחתת שיעור הריבית הממוצעת של החברה מ-3.1% בתום שנה קודמת לכ-2.4% בתום שנת 2015. וזאת במקביל להערכת המח"מ מ-2.5 שנים בממוצע ל-3.3 שנים. הוצאות המיסים של החברה בתקופת הדוח גדלו בכ-57 מיליון ש"ח בהשוואה לשנת 2014, וזאת בעיקר בשל גידול ברווח לפני מס, שגדל מ-997 מיליון ש"ח לכ-1.24 מיליארד ש"ח. לאור אישור מליאת הכנסת להפחתת מס החברות מ-26.5% ל-25% החל משנת 2016, ברבעון הראשון אנחנו צפויים לעדכן את העתודות למס בספרים ולרשום הכנסות מיסים שמסתכמות בכ-160 מיליון ש"ח. הרווח הנקי יסתכם הרבעון לכ-288 מיליון ש"ח בהשוואה ל-218 מיליון ש"ח אשתקד. הגידול מיוחס בעיקר לגידול בהכנסות משיירוך נכסי הנדל"ן ולעלייה ב-NOI. הרווח הנקי בשנת 2015 יסתכם בכ-828 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-860 מיליון ש"ח אשתקד. הירידה מיוחסת לקיטון מרווחי גרנית הכרמל, בעיקר בשל השפעת מכירת הפעילויות של טמבור, הפעילות הסולארית, מתקן ההתפלה, שבגין מכירתן רשמנו בשנת 2014 רווחי הון, וצריכים לזכור שתוצאות פעילותן לא נכללות בתוצאות שנת 2015. בנוסף, בשנת 2015 כללנו הפחתת מוניטין בגין טונול בסך כ-103 מיליון ש"ח לאור התקדמות תהליכי המכירה. ללא השפעת גרנית ניתן היה לראות גידול ברווח הנקי מפעילות הליבה של כ-26% ביחס לשנת 2014. ההון המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-13.8 מיליארד ש"ח, גידול של כ-0.5 מיליארד בהשוואה להון המיוחס לבעלי המניות בתום שנה קודמת. דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך 400 מיליון ש"ח, המהווים כ-46% מה-FFO. דיבידנד זה ממשיך את המגמה להגדלת היקף הדיבידנד מדי שנה. וכעת נעבור לשלב השאלות והתשובות.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השופרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. השאלה הראשונה מישי ססון מירושלים ברוקראז', בבקשה.
היי, שלום, בוקר טוב. שני דברים קצרים. דבר ראשון, אם אתם יכולים בבקשה קצת לדבר על הקטע של מדד שלילי. עד כמה שאני זוכר, הרי שכר הדירה הוא צמוד למדד. כשהמדד הוא שלילי, שכר הדירה יורד או שהוא לא יורד? כי אני זוכר, יובל, שאתה דיברת על זה בעבר, הזכרת את זה, ואם אני לא טועה, כשהמדד הוא שלילי, שכר הדירה, אם אני לא טועה, הוא לא יורד, ובמיוחד זה רלוונטי לגבי השנה הזאת, שהמדד היה למטב זכרוני היה 0.9% שלילי, וגם שנה לפני כן הוא היה שלילי, אם כי קצת מעט פחות, זאת אומרת, כ-0.1%.
אוקיי. לגבי המדד, תראו, יש התייחסות שונה אצלנו לפחות בין המשרדים לבין הקניונים.
Okay.
במסחר, במרבית החוזים, השכר, המדד לא יורד מתחת המדד של החודש שקדם לו. קרי, לצורך העניין, אם המדד הרלוונטי הכי גבוה בשנת 2015 היה מדד מרץ 2015, אז גם אם המדד ירד מאז ועד היום, עדיין נחייב לפי מדד מרץ 2015. אני אומר מרבית אחוזים, אני יכול להניח שזה 75-85 אחוזים. זה לגבי הקניונים. במשרדים, הייתי אומר שאחוזים הגדולים, אולי בסך הכל זה גם מרבית אחוזים, שכר הדירה משתנה בהתאם למדד. הוא לא יורד מתחת מדד הבסיס של החוזה, קרי אותו מדד של יום החתימה, אבל הוא בהחלט משתנה על פני התקופה בהתאם לשינוי במדד בצורה עקיבה. כלומר, כשהמדד יורד, שכר הדירה יורד.
אוקיי, אז אבל במילים אחרות, אם אני חוזר רגע לקטע של הקניונים, נתת את הדוגמה של חודש מרץ, אז רק כשהמדד יעלה מעבר למה שהיה בחודש מרץ האחרון, אז תהיה עלייה בשכר הדירה לגבי הקניונים.
כן, כמובן זו דוגמה, אני לא זוכר מה היה במרץ.
לא, בסדר, בסדר, לצורך העניין, אוקיי. והשאלה השנייה היא, אם מסתכלים רגע על שקף 8, אז רק אני רק רוצה לוודא, האם הפער בין סך הכל הגידול בפדיונות הנכסים הזהים ללא רמלה לבין ריס, הפער הזה נזקף, אפשר לומר שהפער הזה נזקף לקומה ב' באיילון?
לא, תכף אני אתייחס. אני רגע, ברשותך, שם. עוד נקודה אחת ביחס לשאלה הקודמת של המדדים. צריך לזכור שלצד הנכסים יש גם לצד ההתחייבויות, ולאור העובדה שהמדד ירד מתחת מדדי הבסיס שבהם גייסנו את ההלוואות בשנת 2015, למעשה צברנו בקופה לקראת ההמשך הם תשלומי ריבית בסך של 26 מיליון שקלים. כלומר, אם בעתיד המדד יעלה מעבר למדד הבסיס שבו אנחנו גייסנו את ההלוואות, וזה הלוואות ארוכות, אז בחלקם בוודאי שזה יהיה, בכולם אני מניח, אז אנחנו נחסוך בריבונים הקודמים 26 מיליון שקלים בהוצאות המימון, משום שלא זקפנו אותם כרגע, לטובתנו. Okay. עכשיו לגבי הפדיונות בקניונים. אני אגיד אולי, מתייחס לפדיונות ויתייחס ל-NOI. נתחיל ב-NOI, עליו שלא שאלת, אבל אולי נכון להגיד את זה מלכתחילה. כמו שאמרתי, ה-NOI אצלנו גדל מאוד יפה בסך הכל, גדל מאוד יפה בקניונים, וגדל מאוד יפה בסם פרופרטי NOI. אבל בסם פרופרטי NOI שלנו, אנחנו גם לקחנו בחשבון את ה-NOI, את התוספת של ה-NOI מהקומה השנייה באיילון. כלומר, ללא התוספת הזאת, הגידול ב-NOI הכולל הוא נמוך יותר, הוא בכאחוז, אחוז ורבע. אוקיי? אז זה קודם כל התמונה של ה-NOI. עכשיו, צריך לקחת בחשבון בהיבט הזה, שגם בחברות אחרות יש תוספות שטחים מאוד משמעותיות בקניונים ובפאוור סנטרים קיימים. אחרי, כאשר אתם מסתכלים על סם פרופרטי NOI, אף אחד לא מחריג את השטחים המאוד משמעותיים האלה, לעתים הרבה יותר גדולים מקניון איילון, מה-NOI סם פרופרטי. עכשיו לגבי הפדיונות. בפדיונות, כפי שפורסם על ידי הריט, ואנחנו נתנו את זה פה במצגת, 3.8%, מדובר בחנויות זהות. לא מדובר בקניון איילון, ולא תוספת כתוצאה מקניון איילון, מדובר בחנויות זהות. אני יכול להגיד לכם שבכל הקניונים שלנו, על פי הריט, חוץ מקניון אחד, בכל הקניונים שלנו, הפדיונות עלו במדגם של חנויות זהות. לא קשור גם לקניון איילון, כמו שקשור לכל אחד מהקניונים האחרים. ולמעשה, אפרופו מה שציינתי לגבי ארבעת הקניונים, אני יכול להגיד שבמודיעין למשל פורסם גידול של מעל 9%. במלחה ירושלים גידול של מעל 6%. חנויות זהות, זהות. ובקניון איילון מעל 6%. בקניון חולון תוצאה יפה. אלה הנתונים הכי גבוהים במדינת ישראל בשנת 2015.
יש אבל נתונים של פדיונות בנכסים זהים גם ללא קומה בית באיילון, אפשר גם לדעת כמה זה?
אמרתי. אתה מדבר על פדיונות?
פדיונות.
עוד פעם. קודם כל, המדגם בעיניי של חנויות זהות הוא הטוב ביותר.
זה ברור.
אם אני מנטרל את האיילון, הגידול בפדיונות בנכסים זהים, הוא אצלנו בין 3% ל-3.5%.
בסדר, מצוין. תודה.
בבקשה.
השאלה הבאה מאלון גלזר מלידר שוקי הון, בבקשה.
היי יובל, היי עירית, קודם כל ברכות על תוצאות מרשימות מאוד, גם מבחינת, לא רק בשוטף, אלא גם באיזום. שלוש שאלות יש לי, הראשונה, אולי שתיים ראשונות זה קצת מקרו שלא דיברת, אז בואו ננסה כן, עד מתי נמשיך להבין את הקניונים ב-7.5%, כלומר, לא רק את הקניונים, גם את המשרדים. והשאלה השנייה, אולי שכן קשורה לזה, שנה שעברה דיברנו, כלומר היו פתאום חששות לגבי כמה סוחרים וכמה ענפים שהיה חשש לגביהם, האם אתם מרגישים איזשהו חשש לגבי מישהו מהסוחרים, לגבי איזשהו ענף שהוא עם חולשה, או שהכל נראה חזק כמו שהתוצאות מראות?
תודה לך אלון גלזר. בכל מקרה, לגבי שיעור האיבון, תראו, שיעור האיבון של 7.5% הוא השיעור שנקבע, כפי שאתם יודעים, על ידי השמיים, ואנחנו אימצנו את זה לדוחות הכספיים שלנו. אנחנו חושבים שזה שיעור איבון מאוד מאוד שמרני, אנחנו חושבים שהוא מייצר מרווח מאוד גדול ביחס לעלויות המימון, אנחנו חושבים, אנחנו יודעים, שככל שהייתה לנו הזדמנות, ותהיה לנו הזדמנות, לעשות עסקאות גם במחירים, בצועות יותר נמוכות, בגין נכסים שנרצה לרכוש אותם, אנחנו נעשה את זה. הבעיה היא שבאותם נכסים המוכרים דורשים קפריטים עוד הרבה 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 יותר נמוכים, קרי, הפערים הם בין 6% במטה שדורש המוכר, לבין 6.5% ומעלה שדורש הקונה. לכן לא מתבצעות הרבה מאוד עסקאות אם בכלל בשוק הישראלי, בנכסים איכותיים. לכן אין אינדיקציה לשמיים לשנות את מחירי האיבון בצורה משמעותית. ולכן אנחנו באמת נמצאים באיזשהו שיעור איבון, שהוא לדעתי מגלם כרית ביטחון אדירה. תרית ביטחון אדירה לכל המשקיעים של במניות הנדן המנית בכלל, ואצלנו בפרט שיעור האיבון שלנו אפילו גבוה משיעור האיבון של החברות האחרות. דרך אגב, אני מצפה ומקווה וחושב ששיעור האיבון הזה לאורך הזמן ילך ויפחה.
למרות שהוא לא יורד, זה נראה כבר כמה שנים אנחנו חושבים שזה צריך לרדת וזה לא יורד.
אני חושב שעסקאות במשק יביאו לידי כך ששיעור האיבון יפחה.
אוקיי.
לגבי הסוחרים, תראו, לגבי הסוחרים, אתה מדבר על תחום הקניונים כמובן, אז בהיבט הזה אני חושב שיש מגמה שאנחנו בעצם שוחחנו עליה כבר בשנים האחרונות מספר פעמים, וזה כניסה של רשתות בינלאומיות. אין ספק שהכניסה של אותן רשתות בינלאומיות הביאה לידי כך שהתחרות בתחום האופנה, גדלה. ולעיתים גם שיעורי הרווח הגולמי של הרשתות האופנה המקומיות ושיעורי הרווח התפעולי ירדו. עם הזלם של מנהלי הקניונים או בעלי הקניונים, באמת הבקינג הזה של הרשתות הזרות, שבא לידי ביטוי פה, אפילו בריבון הזה אנחנו הולכים לפתוח חנות חדשה של רשת שפותחת החנות החדשה הראשונה שלה פה באזרלי תל אביב, זה סטרדיווריוס, בעצם נותנים בקינג מאוד חזק לכל הפעילות המקומית פה. אני חושב שתחת הפתיחות, הפחתת המכסים בכל מה שנוגע לאופנה לאורך השנים האחרונות, הפחתת מיסי הקנייה, חשיפת מדינת ישראל ליבוא, התוצאה הזאת הייתה תוצאה מאוד ברורה, אני דיברתי עליה לפני 5 שנים. כשאני מסתכל קדימה אני חושב שאנחנו נראה את הדומיננטיות הזאת של רשתות הזרות אפילו גבוהה יותר מהיום. זה בא לידי ביטוי לא רק באופנה אלא גם בדברים אחרים, אפילו מזון, אבל קוסמטיקה ותכשיטים ובאמת בכל אחד מתחומי הקניונים שיש לנו. וההשפעה על הסוחרים הישראלים תהיה שאנחנו נמשיך לראות קבוצות גדולות וחזקות שבאמת יישארו פה לאורך זמן, ולהערכתי חלקם עושים עבודה מצוינת בבניית תשתית מצוינת ארוכת טווח, כמו קבוצת פוקס וקבוצת קאסטור. ומצד שני אנחנו נראה גם סוחרים שנקלעים לסיטואציות יותר קשות, כפי שהיו, היו בשנים האחרונות והיו גם לפני עשור ולפני 20 שנה.
אוקיי, ושאלה מתחום אחר, לאומיקארד, מדברים עכשיו על כמובן על רכישה של לאומיקארד ושל ישראכרט, והשאלה אם א' עם אותם בנקים להשקעות שהם אומרים כבר הגיעו אליכם, וב' מה הכוונה שלכם לעשות? כלומר, אם אתם מתכוונים להיות חלק מקבוצה, אם אתם רוצים לעזוב את התחום הזה, לאן אתם מכוונים שם?
אנחנו אמרנו גם בעבר, אנחנו רואים את עצמנו מתמקדים בתחום הנדל"ן. מבחינתנו גם הפעילויות בזה בגרנית וגם הפעילויות בלאומי וגם ההחזקה בלאומי וגם הפעילויות בלאומי קארד הם לא חלק מהקור ביזנס שלנו. ההמלצות של ועדת שטרום וההתנהלות של לאומי בעקבות ההמלצות האלה לאיך שיאושרו בהחלט הם ייתנו לנו אלטרנטיבה נוספת לדרך מכירת המניות שלנו. יש לנו את הזכות להצטרף למכירה של לאומי, יש להם את הזכות לצרף אותנו למכירה כזאת.
לאומי קארד אתה מתכוון?
לאומי קארד, אני מניח שאלך שהתבהרו ההמלצות ושיהיו תהליכי מכירה, יש גם סיכוי שאנחנו נהיה חלק מהם.
ובאמת כבר הגיעו אליכם כאלה שבודקים כמה זה שווה ומתי אתם, בכמה תמכרו או עוד לא?
אני יכול להגיד שבשנים האחרונות, בלי קשר לוועדת שטרום, היו לא מעט קבוצות כאלה.
אוקיי, תודה רבה.
אני חוזרת על ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. אין שאלות נוספות. לפני שאני מחזירה את רשות הדיבור למר יובל ברונשטיין לדברי סיכום, ברצוני לציין כי ניתן לשמוע את הקלטת הוועידה בטלפון מספר 03-925-5938, החל מבעוד כשעתיים. מר ברונשטיין, בבקשה.
תודה רבה. שוב, אנחנו מאוד גאים בתוצאות שלנו. אנחנו גאים בגידול בהכנסות בשכר דירה, הגידול ב-FFO, הגידול בפדיונות הסוחרים בקניונים, הירידה בעומס שכר הדירה הבאה לסוחרים שלנו בקניונים, השיווק, הייתי אומר המפתיע, גם בסרונה וגם בפרויקטים האחרים שלנו ביזום, בהיקפים מאוד משמעותיים בחודשים האחרונים, שלמעשה דופקו לראשונה בדוחות האלו, העלייה בשכר הדירה בנכסים הקיימים במשרדים שלנו, המשך הפיתוח והקידום של תחום הדיור המוגן. אני חושב שכל הדברים האלה ביחד מייצרים לנו מובילות מאוד ברורה בשוק הנדל"ן המניב בישראל, ואני מקווה ובטוח שכך יימשך בעתיד. תודה רבה.
בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של קבוצת עזריאלי. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.